רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
עושים תוכנה בחסות Wix Engineering, המנוע ההנדסי שמאחורי פלטפורמת בניית האתרים הגלובלית והמצליחה. האזינו בסוף הפרק לפינת החסות של Wix Engineering, שם תוכלו לשמוע רעיונות מרתקים עם אנשי הפיתוח של Wix על תובנות מעניינות, קוד פתוח, תרבות של מפתחים ואתגרי הפיתוח עמם מתמודדים המפתחים בחברה.
עושים תוכנה.
אוקיי.
תחקוף,
זה נשמע. הנה, עכשיו זה עבר רק לשמאל וחזר.
זה משחק בין ימין ושמאל כזה, משהו לא יציב.
אוקיי, עכשיו זה שניהם.
אני שומע אותך טוב, עמית? שומע אותי טוב?
כן, אני גם.
שומע את עצמי?
אני מקווה שזה ישמור על יציבות.
אוקיי.
לא לזוז. שלום וברוכים הבאים לעושים תוכנה. אתם לא רואים, אבל היום יש פה משהו קצת שונה. אני יושב בכיסא המראיין. וכן בכיסא המרואיין והכיסא שלי
נכון,
ריק.
נכון, נכון.
כן, אז
כן,
חוץ
מזה. כן, ואליהו הנביא פה איתנו יושב, שותה בירה.
כן, אז אנחנו יושבים ושותים פה בירה בשמונה בבוקר, שזה גם דבר מוזר קצת.
בהחלט.
אז זהו, אז כיף. תבינו עוד רגע למה. ואנחנו בעצם התחלנו עם פרק שהגיע מבקשות שלכם. כן, כן, אתה רוצה לספר לנו על מה אנחנו הולכים לדבר?
כן, כאילו, אני לא יודע לגמרי, כי עמית פה שמר אותי קצת באפלה ומפתיע אותי עם שאלות, וזה אחלה. יש אנשים שאמרו, תשמעו, זה טכני מדי, בא לי פרק אחר. דברו איתי על איך מוצאים עבודה, איך אני לומד לבד, איך אני פרילנסר, דברים כאלה. וחלק דווקא אומרים, זה לא מספיק טכני. אף פעם לא כולם יהיו מרוצים. אנחנו מנסים להגיע לכמה שיותר אנשים מרוצים, ולכן לתת מענה גם על פרקים טכניים וגם על כאלה יותר של פילוסופיות, תכנות או דרכים ופרקטיקות. מקווים שתהנו, וחשוב מאוד, תשאלו אותנו שאלות אחרי הפרקים.
כן, אז ותצטרפו כמובן לקהילה שלנו בפייסבוק של עושים תוכנה. מעולה, אז מה שאנחנו הולכים לדבר היום זה על מסלולי קריירה אלטרנטיביים בתחום של תוכנה. אני מאמין שלפחות 90% מהמאזינים שלנו הם שכירים בארגונים גדולים או קטנים, ורצינו לתת הצצה על קריירות אלטרנטיביות כמו להיות פרילנסר, יועץ, להיות CTO בסטארט-אפ, ונשאל כל אחת מהם למי זה מתאים, למי לא, איך עושים את זה, מתי עוזבים. יכול להיות שפעם שקלתם אחד מהם, ולפעמים שהדשא שהשכן הוא ירוק יותר, הוא שחור יותר, אולי דגדג לכם, מה אתה אומר לכם?
כן, אני חושב שכאילו, היום בעולם הנוכחי, יש כל כך הרבה אפשרויות אני לא אכנס לעולמות האחרים, של אנשי עולם החדש ועבודות אחרות, אנחנו מדברים פה למתכנתים ומתכנתות, אז נתמקד בזה. מתכנת או מתכנתת, יכולים היום להיות בקורפרייט, תאגיד בעברית, או חברה בינונית בצמיחה, או סטארט-אפ, ומסוגים שונים, ויכול להיות עצמאי, יכול להיות נווד דיגיטלי, ולהיות באודו ובקוסטה ריקה ובניו זילנד, ולעבוד משם. יש כל כך הרבה אופציות, וחשוב לדעת לפעמים מה כל אופציה אומרת, מה היתרון, מה החיסרון, ולא רק לראות מבחוץ, ושתראה את עמית ורודה, ולחלום עליה, אבל לא להבין מה התכלס, והאם מתאימה לך או לא.
נכון, וזה בדיוק מה שאנחנו נדבר בפרק. אז זהו, אני חושב שגם חן הוא בחירה טובה לפרק הזה, בגלל שהוא טעם הרבה מכל מיני תחנות כאלו בחיים, משהו שהוא קצת כמו קורפורט, סטארט-אפ, הוא היה יזם והוא פרילנסר, הוא עושה הרבה דברים. נטבל את הפרק גם בקצת אירועים מפדחים מחייו.
וואלה.
אל תדאגו, הפרק שלי גם יגיע מתישהו, קצת תחקיר. זהו, אז בוא נתחיל לרוץ קצת על ההיסטוריה המוקדמת שלך, עד שנגיע לחלקים הרלוונטיים כן. באמת
אז
לנושא.
אז נולדתי בראשון לציון.
כן. כן, אז כן, טוב, אז נגיד ככה, שהתחלת את הרומן שלך עם עולם התכנות בגיל 8, שפרצת עם חברים למחשב, נכון? ואז בעצם אתה מאז מלידה היית מולטיטאסקר, ולראיה בצעירותך עבדת במקביל במקדונלדס בחלוקת עיתונים והפעלת מכוניות מתנגשות.
ו- איזה חלילית מסתובבת. כן, זה היה כזה בתיכון, להרוויח כסף בכיתה י"א.
הכל אמת, לפחות לפי מה שהוא סיפר לי. נכון?
הכל נכון, כן. הייתי במקדונלד במטבח, לא בקופה, לא הייתי מספיק יפה להיות בקופה, אבל זה גם טוב.
כן. בצבא הוא התקבל לממרם, והוא עשה חצי שנה של קורס תכנות, ושירת ביחידת אופק של חיל האוויר. אז אם תהיתם, למה יש לנו כל כך הרבה מרוענים עם רקע כזה דומה של ממרם?
אין לי מושג על מה אתה מדבר.
אז יש שם גם חייל, וגם הגיע להיות ראש צוות, וזהו, אפשר להגדיר את זה כניסיון באיזשהו ארגון גדול, הייתי משווה זה קצת לקורפורט, מה אתה אומר?
כן, כאילו, זה יצא לי לדבר על זה עם לא מעט אנשים, כולל אגב גם דני פה, המנכ״ל של רשת פודקאסט ישראל, שבאמת הרבה לא מתייחסים לצבא, אני הייתי נגיד 6 שנים, שזה די הרבה, וחיל האוויר לא מתייחסים לצבאים לצבא כקורפרייט, ויחידת אופק למשל, ואני בטוח שגם במודיעין יש את זה, וחיל הים, ועוד כל מיני חילות שהם פחות טובים מחיל האוויר, אז יש כאילו ממש יחידה, שזה כמו בניין שלם של הייטק ועובדים וצוותים, ולין סטארט-אפ, ומביאים טכנולוגיות חדשות, ויש צוותי תשתיות, זה ממש כמו חברה. אני מדבר עם חברים, אני יודע איך זה בנוי, זה מאוד דומה. חוץ מכנראה הקטע שכל הקטע הזה של לפטר מישהו או להתקדם זה טיפה שונה ואולי טיפ טיפה יותר מסובך. אבל מבחינת הקורפרייט יש הרבה דברים מאוד דומים.
כן, מעולה. אז זהו, זה אפשר להגיד שזאת הייתה הטעימה שלך מקורפורט, אז השתחררת, לקחת גם סאבלט בירושלים, עשית קורס מדריכי טיולים לשנה. אני חושב, טיילת.
כן, אני מדריך כזה כתחביב מדי פעם.
כן, כן, בהחלט איש אשכולות.
עדיין לא. אז
זהו, התחלת לעבוד בסטארט-אפ בשם רוקט פליי.
כן.
בתור מפתח בקאנד, C-Sharp. ועכשיו שאנחנו יודעים קצת ממה שטעמת מלהיות שכיר, גם קורפורט אפשר להגיד, בסטארט-אפ, ארגונים שונים, אנחנו מגיעים לקריירה הפחות סטנדרטית הראשונה שלך, שהיא להיות יזם. ויותר מדויק מזה, CTO, בעצם גם מייסד הצלע הטכנולוגית בסטארט-אפ, ורציתי להתחיל בעצם מהשינוי קצת, מה היה לך הטריגר, מה הייתה המוטיבציה שלך שקפיצה אותך לשינוי, אני רק אוסיף מילה, שאני יודע שהרבה אנשים זה ככה מדגדג להם, רוצים להיות יזמים, ומדגדג להם ככה להבין, אני רוצה שהם יבינו קצת יותר טוב מה דחף אותך לשינוי, ואחרי זה אני אכנס פנימה קצת מה היה שם בפנים.
אז ככה, לפני השינוי אני אתן איזו הקדמה קטנה על הקטע של CTO.
מעולה.
ואם אני יחרוג מהנושא כמו פוליטיקאי שעונה משהו אחר ושוכח, אז תזכיר לי. טוב, בעיקרון הקטע של CTO, כאילו, הרבה אנשים, אני בכוונה מדגיש את זה כי קוראים לעצמם ישר CTO או יזם, רושמים בלינקדאין אחרי שהם סיימו שנה שנייה במדעי המחשב שהוא CEO של סטארט-אפ. קודם כל, צריך להיזהר טיפה מהכותרות האלה. ה-CTO שזה Chief Technology Officer למי שלא מכיר, ויש הרבה כותרות אחרות, זה כותרת. בסוף, זה לא מגיע לך עד שאתה לא באמת הגעת עם הרבה עובדים, ואולי קיבלת השקעה או התקדמת. אתה לא באמת CTO, אתה מישהו טכני, שאולי הוא גם קצת יזם בראש שלו, שלקח על עצמו הרבה אחריות, ואולי מערכת שלמה להקים אותה והכל, אבל יש לך עוד הרבה, 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 הרבה מה להוכיח. אתה לא שונה בהמון ממתכנת ראשון בחברה. צריך לשים לב לזה, לשמור על איזה צניות בהתחלה וכאלה. אחרי שהייתי בעצם בחיל אוויר 6 שנים, שזה כמו קורפרייט, ואז הלכתי לסטארט-אפ, כי לא חיפשתי חברה גדולה, היה בא לי משהו שאני יותר מעורב בו. הרבה אנשים אוהבים לומר את זה לא להיות בורג קטן, שזה, תכל'ס זה עושה עוול, כי לפעמים בחברה גדולה אתה לא בורג קטן, אבל ככה הרגשתי. שלחתי לסטארט-אפ, שזה סך הכל פחות מ-10 אנשים R&D בארץ, ו5 בארצות הברית, הרגשתי הרבה הרבה יותר מעורב, אבל כל פעם הרגשתי, קוראים לזה כלוב זהב, אני אקרא לזה קופסה כזאת, הרגשתי כל פעם, הייתי בבק-אנד, הגעתי לאיזה גבול. הרגשתי שאני, אין מה לעבור את הגבול הזה. הגעת לאיזה משהו טוב בבק-אנד, עכשיו מה עושים? הולכים לפרונט-אנד. אחרי זה מנסים ליזום כל מיני דברים. טכנולוגיות להכניס פתאום ריאקט, אנגולר, לנסות כל מיני פרויקטים. ואתה מרגיש שאתה, עדיין, יש לך איזה כלוב או גבול שאתה נמצא בו. ומתישהו זה ממש התחיל להפריע לי אישית. והתחלתי לשחק עם כל מיני יזמויות ודברים. אני, long story short, הגעתי לקטע של היזמות, מצאתי איזה שותף שהתחיל משהו דומה למה שאני חשבתי עליו אחרי הרבה משחקים. ונהייתי מה שנקרא, החלק הטכני, ה-CTO, בעצם בחברה שנקרא גיידר.
כן, אני אעצור רגע ואסכם את המוטיבציה, אז אני אגיד שמהצד שלך זה היה הרבה האתגר הטכנולוגי, בעצם היכולת שלך גם ללמוד דברים חדשים, להתנסות בדברים חדשים. אני יכול להגיד שיש עוד המון מוטיבציות כאילו להיות סידור בסטאר. יש כאלו שינסו, יחשבו על האקזיט וחדשות, כשאתה יזם, כן, אם אתה חושב על האקזיט זה קצת, כנראה לא סימן טוב, ורוב הסטארט-אפים נכשלים, וזה הרצון שלך גם להביא איזשהו רעיון שלך ולגדל אותו לחברה ולעשות איזה משהו כזה, נכון?
נכון, אנשים לא עושים סטארט-אפ, יש כאלה אולי, אבל נראה לי הרוב לא, מה שאני מכיר, לא עושים סטארט-אפ בשביל האקזיט, אוקיי? הם נהנים מזה, כי תאמינו לי שתנסו את זה כ-CTO או כ-CEO או לא משנה כמה, זה, אם אתם עושים את זה בשביל הכסף, זה לא שווה את זה, כי בהתחלה אתם כמעט לא מרוויחים כסף, ויש לכם המון סיכויים כאילו להיכשל. רק 90%, 95%, משהו כזה כאילו נכשלים, והשאר אולי מצליחים, וגם נופלים לפעמים בדרך. אוקיי, עכשיו מוטיבציות. הקטע שאתה יכול לבנות משהו לבד, ואז פתאום אין לך גבולות. אתה בוחר את הטכנולוגיות, אתה אחראי על המערכת שתהיה למעלה, אף אחד לא אומר לך מה לעשות שם, אתה אפילו קצת גולש טיפה, אם צריך, אם אין מישהו כזה, טיפה לפרודקט, אבל פרודקט טכני יותר, לאנליטיקות, לדברים, אתה כאילו, אם פעם בחברה, הפרודקט נתן לך אפיון, אתה פשוט עשית אותו, פה אתה כאילו לפעמים צריך להשלים את מה שחסר מהשותף שלך, אולי שהוא לא בדיוק פרודקט, ולאפיין את זה טכנית, ואז גם לפתח את זה, שזה לפעמים קצת בעיה, אפשר להגיע לזה בהמשך. אם יהיה רלוונטי, כי הפרודקט רוצה את זה לפעמים מהר, והמתכנת רוצה את זה איכותי וריפקטור ותשתיות, יש כן. פה איזה דיון.
אני מאוד מתחבר לחלק הזה, זה כאילו סוג של קצת אוברוולמינג, צריך לדעת גם בצורה אישית, אם זה משהו שאתה אוהב, שפתאום באמת אתה בוחר את כל הטכנולוגיות, ואיך אתה עושה זה, אתה יושב ככה באינטרנט, אני לפחות יושב וקורא באתרים של הספקית הענן שלכם, או whatever, מתייעץ עם אנשים, איכשהו אתה בוחר את הדברים לבד, אתה צריך גם לדעת שכאילו אם בחרת משהו רע, זה עליך, נכון? זה אתה היחיד שם.
לגמרי, עזוב בחרתי משהו רע. במקרה שלי נגיד, אני נכנסתי למשהו עם שותף, שהיה איזה מישהו טכני שעשה משהו כזה לפני זה. בחירה טכנולוגית שאני לא הייתי בוחר. אבל נכנסתי ואתה נורא רוצה. אתה בהתחלה רוצה רק להוכיח את עצמך. אתה לא בא ואף על עצמך, אתה רוצה להוכיח. אז אתה נכנס, מתרגל לזה. ובדיעבד לפעמים אתה מגיע לאיזה חוב טכני, היו לנו שם כמה חובות טכניים, שנגיד אתר ב-SP.MVC, שממש לא הייתי בוחר את זה, הייתי בוחר ריאקט או דברים כאלה.
אני שנייה אצור אותך, רק תגדיר, אני רוצה שתגדיר לנו שנייה אחת מה זה חוב טכני.
מעולה. חוב טכני זה בעצם, כמו שאתה עכשיו אומר, אין לי כסף, בוא נקביל את זה לאין לי זמן, צריך לפתח משהו מהר. ואני לוקח, עכשיו נחזור להלוואה מהבנק, כי אין לי כסף, אבל הבנק אומר לי, תקשיב, אם תחזיר לי את זה עוד חצי שנה, הריבית תהיה 5%. תחזיר לי את זה עוד שנה, שנתיים, היא תגדל עוד יותר. אז שתחזיר את זה, אתה תחזיר את זה קצת יותר גדול ממה שלקחת. עכשיו, אם היה לך את הכסף הזה, אז לא היית צריך את הריבית. עכשיו, בקטע של החוב טכני, בעצם אתה באת ואמרת, אני צריך להוציא פיצ'ר מהר, אין לי זמן אולי לחקור מספיק, אין לי זמן לבדוק אולי סקלביליות שלו, אין לי זמן לפתח אותו כמו שצריך, רק שיעבוד אולי. ואז אני אומר, אני לוקח פה קטע שאולי זה יעלה לי יותר בעתיד, כרגע זה מתאים לי, אולי לחודשיים הקרובים שלושה, אני עושה את זה, אבל אז אני עלול להיקלע לצרות בעתיד, אני לוקח סיכון, כמה שיותר חובות, יש לי יותר ריביות, ויום אחד זה יבוא עליי, ביום שפתאום שרת נופל, או פתאום הגעתי לעשרות אלפי, מאות אלפי מיליוני, לא יודע, יוזרים, ובום, אין לי מה לעשות. זה צרות טובות, אבל...
כשזאת המטרה של סטארט-אפ בעצם, פתאום בשלב מסוים לעשות קפיצה עצומה, כל אחד זה קורץ לא שונה, אבל אתה תמיד כאילו מצד אחד כותב את הכל quick and dirty, לא כותב טסטים חס וחלילה.
חס וחלילה.
וככה מכניס את הכל, ככה דוחף את הכל למאסטר, בלי שאף אחד מסתכל עליו. וכן, ואתה סוחב כל הזמן את החוב הטכני הזה, ואתה צריך לנהל את זה בעצמך. ואתה סיפרת לנו כן בכלל סיטואציה שהגעת וטכנולוגיה שאתה לא בחרת, ואני מאמין לעצמי שישבה לך ציפור על הראש וכזה דקרה לך כל הזמן ואמר לך, אולי נחליף את הסטק, אולי, כן?
כן, לא רק זה, כאילו, בהתחלה אני החלפתי, יש תשתיות נגיד שראיתי, שאמרתי, טוב, אני חייב להחליף את זה, כאילו כל פעם שפיתחתי, אתה מרגיש את זה, שאתה מרגיש כאב, גם בחברה, גם לא משנה אם אתה בסטארט-אפ, אתה מרגיש כאב והוא חוזר לעצמו 3-5 פעמים, כבר יותר, אז ברור שמשהו פה לא טוב. ואתה יודע מה לא טוב. בוא תהיה אמיתי עם עצמך, ותחליט מה אתה עושה שינוי. במקרה הזה עשיתי שינויים של כל מיני תשתיות, כל מיני דברים שיהיה לי יותר קל לפתח אחר כך. אבל לא עשיתי את המעשה האמית של ממש להחליף טכנולוגיה. עכשיו, גם לא מתוח שבשלב הראשון הייתי עושה את זה. חשוב להבין, בצד היותר יזמי, לפעמים איזה משקיע רוצה משהו, איזה לקוח אומר שעוד מעט תהיה פיילוט, ואתה אומר, השינוי הטכנולוגי ייקח איזה 4 חודשים, 3 חודשים, לא יודע, אבל מישהו רוצה משהו עוד חודש, אתה חייב לדלבר איזה פיצ'ר. ולפעמים אתה, המחיר הזה הוא לא קל, ולפעמים אתה לא יודע איך לעשות את העדיפויות, וזה עניין. זה לגמרי עניין.
לגמרי.
כשאתה שנתיים ומשהו על סטארט-אפ שעבדתי, רוב הזמן זה היה בלי משכורת בכלל, אתה קורא את התחת שלך, ואז שאתה מדבר עליו, שאתה כבר במקום אחר, אז זה כזה בקצרה. אתה לא, תמיד היית מפרט ונלחם על הפיץ' ופתאום זה כזה, זה עוד משהו בדרך, הכל סבבה. גיידר בעצם הייתה פלטפורמה, תחום התיירות, לא נראה אפילו צריך לפרט מה היא עשתה, עזרה בצורה כלשהי למורי דרך ותיירים מהעולם, ובעצם אני בשלב כלשהו החלטתי, אחרי באמת תהליך וחשיבה, יש לי קטע דפוק שאני חוקר את עצמי יותר מדי, פנימית, לפעמים זה טוב ולפעמים זה ממש מפריע לך, והחלטתי שלמרות שהיינו בכיוון טוב, עשינו איזה פיבוט בדיוק, שזה שינוי של המוצר, החלטתי שפחות מתאים לי. הסתדרנו אני והשותף, אבל אמרתי, אני יכול להסתדר קצת אחרת, אולי במקום אחר. הסטארט-אפ פעם מעניין, אבל אמרתי, אולי יש משהו עם יותר פוטנציאל. אתה פתאום גודל בתוך נעליים, עוד מעט דבר על הקשר של נעליים גדולות, אתה גודל בתוך איזה נעליים, ואתה מרגיש כבר שהנעליים האלה, האצבע שלך, הגודל נוגע בזה, כמו שאתה בא לחנות, והגודל כזה נוגע בקצה, אתה מרגיש שהוא נוגע בקצה. וסבבה, אתה יכול ללכת עם הנעליים האלה ולהמשיך, אבל משהו לא נוחה. אתה רוצה נעליים חדשות של נייק, אדידס,
משהו. אז משהו אישי כאילו דגדג לך. אז מפה אני רוצה רגע לקפוץ לאיזשהו, קצת לחסרונות של להיות CTO בסטארט-אפ, ומתוך זה אני חושב שנוכל לעבור גם לתחנה הבאה שלך, תנחשו מהי. כן. אז ככה, עוד חיסרון זה, אז דיברנו על זה שזה כן, אתה עם עצמך, ויש פה עוד חיסרון ברור שזה העניין הכספי. אז בואו נדבר על החלק הזה. אז בעצם אתה התחלת בעצם בגיידר, עוד היית כזה בחצי משרה, אפילו לפני זה, יכול להיות שהיית במשרה מלאה קצת, ואז בחצי משרה גלשת כזה.
נכון, האמת שבאמת זה לא אמרתי, השלבים היו כאילו בהתחלה, יש מאחורי זה סיפור מלא ותהליך פנימי שעוברים, אבל בהתחלה הייתי בסטארט-אפ, שמה שאמרתי, רוקט פליי של 10 אנשים, בק-אנד, פרונט-אנד, מרוויח אחלה משכורת, אנשים טובים, אתה מסתדר איתם, לא היה משהו רע. כאילו פשוט הרגשתי סגור בתוך איזה כלוב. זה היה פנימי לגמרי. ובעצם נמשכתי לעולם היזמות לאט לאט, גם בעקבות אגב שמיעת הפודקאסט השבוע וקריאת ספרים של לין ומלא מלא דברים. ופתאום היה לי חשק, ופתאום התעוררתי בבוקר באיזה 5-6 ועבדתי על הסטארט-אפ 9:30, הלכתי לעבודה. חזרתי ב7, עבדתי על הסטארט-אפ בערב. סופה שעבדתי על הסטארט-אפ. קרוב לחצי שנה, שנה. חברים כבר אמרו לי, כאילו בקיץ, תגיד, לא היית בים פעם אחת, לא באת איתנו לאיזה, וקיבלתי שם גם איזה כפה, כאילו בקטע הזה, אבל הייתי חזק חזק בתוך זה, במקביל לעבודה, לא פשוט, לא בטוח שמומלץ, אבל תזרמו, כאילו, אפשר להסתדר. מתי שאמרתי, אוקיי, די, כאילו, התקבלנו לאיזה אקסלרטור נחמד, שנקרא The Hive, ואז אמרתי, טוב, אני חייב לעבור לחצי משרה, צריך להיות שם גם יומיים בשבוע, עברתי לחצי משרה, העבודה זרמו איתי.
כן, זה לא טריוויאלי, בכלל לא טריוויאלי.
בכלל לא טריוויאלי, באמת R&D מנג'ר שלנו, ככה אני אפרגן במילה אחת חלי, שבאמת היא הייתה מאוד קשובה, ויודעת לראות את התמונה בצורה נכונה לדעתי. אפרגנו בקטע של, סבבה, תעבור לחצי משרה, עם עדיין משכורת סבירה יחסית, ואנחנו די זורמים איתך, וזה טוב, כי זה מאפשר לך לא ליפול ישר, ולאבד את הכל, ולא להרוויח, אלא להרגיש רגע איך זה, חצי משרה בסטארט-אפ, להיות קצת יותר. ואז אתה, שאתה מחליט, עובר הלאה. מתישהו, עברתי הלאה. מתישהו פשוט החלטתי בעצמי, בלי שאף אחד אמר לי, טוב, אני מתפטר לגמרי, שזה אומר אין לך מזכורת בכלל.
במשך כמה זמן בעצם היית בלי מזכורת?
שנה ושלוש, אבל מי סופר?
כן. אז כן, זו נקודה חשובה להבין. אתה הרבה זמן בלי מזכורת, ואתה מקריב. כל אחד, כאילו, הסטארט-אפ שלו מתקדם אחרת, אבל...
אתה גם כל רגע חושב שתגיע השקעה. אחרי שלושה חודשים שאתה בלי, אתה חושב שמגיע עוד מעט. אתה גם אומר את זה לאנשים.
כן.
זה מאוד מעניין.
וגם שמגיעה השקעה, אני כאילו אגיד את האמת, כן, אתה לא לוקח מזכורת בדרך כלל.
אתם קיבלתם השקעה.
נכון, כן, ואתה לא לוקח מזכורת שהיא בעצם זהה למה שהיית לוקח בחברה, עד שאתה מגיע רק למזכורת כזאת שהיא מדביקת מה שהיכולות שלך שוות. זה יכול לקחת לא מעט זמן.
לפעמים שמשקיע שמה לך אפילו מיליון דולר, אפילו שני מיליון, שזה ישמע מלא כסף, לפעמים הוא אומר לך שהוא מצפה שאתה תהיה ב... אני לא יודע אם מזכורת מינימום, אבל קצת יותר מזה, כי הוא רוצה לראות שאתה מקריב כמו שהוא מקריב עכשיו, בכל נכון. מיני צורות. טוב, אני חייב ליצור איזה משהו לפני שפשוט אני אשרוף את כל החסכונות שלי וכל מיני דברים. בגדול הבנתי שבין היכולות שלי, גם מבחינת רווחיות, גם מבחינת קצת זמן, פרילנס טכני, מפתח, זה הדבר הכי יעיל, כי זה מה שאני יודע, זה מה שאני טוב בו, וסך הכל, בוא לא נשקר, יש שם כסף לא רע בקצת זמן, ופשוט אמרתי, טוב, איך אני בונה את עצמי כפרילנסר, שדבר על זה לאט לאט.
מעולה, אז אני רק אסביר במילה למי שלא מכיר פרילנסר, אז בדרך כלל, מה שאנחנו נדבר פה, לפחות על המוד הראשון של חן בתור פרילנסר, זה בעצם אתה מחפש פרויקטים בצורה אקטיבית, פרויקטים שאנשים רוצים לפתח איזושהי אפליקציה או whatever, איזשהו מודל machine learning, זה לא משנה מה, ולוקחים אתכם לא בתור שכירים, שזה אומר שצריך לפתוח עוסק פטור, עוסק מורשה, whatever, כל הבירוקרטיות מסביב לזה, ואתם בעצם צריכים למצוא את הלקוח הזה, לסגור איתו מחיר, ולהרים פרויקט טכנולוגי, וזהו, הייתי רוצה לשמוע קצת על המוטיבציה שלך, חן, ככה אני יודע שזה יתקשר ליכולת שלך בסטארט-אפ, הרצון שלך להרים משהו, נכון? מוצר, מאפס עד זה.
בקטע של הפרילנס בעצם הבנתי שאני צריך להרוויח כסף והכל בזמן שאני בסטארט-אפ, הודעתי כמובן לשותף, תשמע, יומיים שלוש שאני הולך לעשות את זה, אני חייב להרוויח, הוא הבין את זה מן הסתם, גם הוא היה לו איזה משהו, ובעצם התחלתי לחשוב איך אני עושה את זה. long story short, כאילו שוב, יש פה תהליך באמת מאוד ארוך לפרק שלם, אבל כתבתי בסוף איזה פוסט בפייסבוק, הרמתי לעצמי אתר, לקחתי כל מיני דברים שעשיתי מחברות שעבדתי, מהסטארט-אפ, גם תכנות, גם דברים שלא קשורים לתכנות, קניתי דומיין, עשיתי איזה כרטיס ביקור כזה שיראה רציני, ופשוט העליתי פוסט שסיפרתי גם את הסיפור האמיתי, והעליתי את האתר, ובאופן מאוד מפתיע, כאילו מלא אנשים הגיבו ומלא הזדהו ו... זה לא יודע, המון עשרות, כאילו, לא יודע, 30 פלוס שרים, כאילו, אני לא ביקשתי מאף אחד. כן. מה שקרה זה שהתחלתי בעצם לעבוד כפרילנס. הגיעו אליי כל מיני לקוחות, ואז בעצם הגיע פתאום הלקוח הראשון, שכמעט סוגר, ואז יש כל מיני כלים שצריך שיהיו לך, שלא תמיד יש לך, וגם לי, מאוד בתחילת הדרך. פונים אליך אנשים, אתה יודע לתכנת, סבבה, אתה יודע את זה שאתה תעשה, תדלבר מוצר טוב, אתה לא יודע לתמחר, אתה לא יודע מה המחירים שצריך לאפליקציה, לאתר, אתה רגיל שנותני לך פיצ'ר, אתה מעריך את זה בזמן, אתה זורק באפר, ולא אכפת לך גם לתת באפר גדול, כי חלק מחברה, אתה לא מרגיש שאתה משלם על זה. כל עוד זורמים איתך, ראש צוות, R&D מנג'ר, הכל סבבה. פה, כל מה שתטעה בערכת זמן שלך, או בכסף, אתה תפסיד מזה, זה ייפול עליך. אז הכל עליך, אתה כמו המנכ״ל של החברה, וגם ה-CTO, וגם המתכנת, וזה לא פשוט, זה לשנות state of mind.
הפרק בחסות פלוס 500, המפתחת מערכת מסחר פיננסית מהמובילות בעולם ומגייסת מפתחים במגוון תחומים. פלוס 500 נוסדה ב-2008 על ידי 6 חבר'ה בוגרי הטכניון, ומגייסת עובדים להצטרף לאחד מסיפורי ההצלחה הישראלים הכי פחות מוכרים לדעתי. חברה ששווה למעלה $2 מיליארד, עם עשרות מיליוני לקוחות ומשרדים בלונדון, סידני, סינגפור, קייפטאון ועוד. איתי באולפן אל ירוס, ארכיטקט התוכנה של החברה, היי אל.
אהלן אהלן.
שפה כדי לספר לנו על החברה ועל מה היא מחפשת בעובדים שלה, אז אל, ספר לנו קצת על פלוס 500.
אוקיי, אז אנחנו מפתחים מוצר שזה פונה לקונסיומרס, זה B2C, זה מערכת מסחר במכשירים פיננסיים, זה יכול להיות סחורות, פורקסים, אינדקסים, כל מיני מכשירים פיננסיים, ואנחנו, אני אצנוע, אני אגיד שאנחנו מהטופ 2 בעולם בתחום הזה. והדבר הכי מגניב, אולי אם נדבר למהנדסים, שבעצם מעניין פה, זה שסך הכל אנחנו בפיתוח 16 אנשים שמפתחים את כל הדבר הזה, ומי שיש לו את הברק הזה ורוצה לעשות, זה המקום לעשות. אתה עושה המון המון דברים, security operations, controlled experiments, back-end, front-end.
כאילו, אני חושב שיש פה כאילו אתגר אדיר למי שרוצה להתפתח בצורה מאוד ככה רוחבית על המון דברים.
לגמרי, לגמרי, לגמרי. ויש את כל הפינוקים, אתה יודע, טיולים לחול.
מה זה טיולים לחול?
כל שנה טיול ליוון. סתם צחקנו שנשלח לצהרות בית, יש לנו שתי מקרי גלידות, אחד של נסטלה ואחד של שטראוס. עכשיו אתה אומר, אני רוצה קוקילידה, באיזה מקרר זה? זה בוא, בוא.
קבוצת צרות בהייטק בפייסבוק, למי שלא מכיר.
כן. בקיצור, אז פינוקים, אנחנו עכשיו בעיצומו של טורניר פינג פונג, והדבר אולי הכי חשוב מעל כל, אתה יודע, סיבוס, אוכל, עבודה, פינוקים, כל הדברים האלה, זה כמו שג'ף בזוס אמר, הרמוניה בין החיים לעבודה, כמו שאשתי קוראת לזה, החיים פי 500. אז ככה אני מרגיש, וזה לכל הכיוונים. לכל הכיוונים, באמת.
ושלא נשכח לספר למאזינים שאתם גם הספונסרים של אתלטיקו מדריד, וכל העובדים והמשפחות שלהם מקבלים כרטיסים לכל המשחקים במסגרות האירופאיות, וגם חולצות מקוריות. אז אני מקווה שהבן שלי לא שומע את החסות הזו, אחרת אני חייב לעבור אליכם. אז תודה רבה על, אם גם אתם מעוניינים להצטרף לפלוס 500 ולקחת חלק בהצלחה האדירה והבאמת לא מוכרת של החברה הזו, אתם מוזמנים לשלוח את קורות החיים שלכם דרך דף המשרות באתר של החברה בכתובת careers.plus500.com, ואל תשכחו לספר להם שהגעתם דרך רשת עושים היסטוריה, careers.plus500.com.
אני אשאל אותך שאלה נוקבת. אתה כמפתח בעצם, אני נשמע לי שאתה בערך אולי 50% מהזמן, לא יודע בדיוק כמה להעריך את זה, אבל אתה מתעסק בדברים שהם לא פיתוח, ואני יודע שהרבה אנשים זה כאילו לא, לפעמים לא מתחבר לאופי שלהם, ולמה בכלל כאילו ללכת על כיוון של קריירה כזאת, שזה משהו שהוא בעצם לוקח אותך כזה סוג של הצידה.
אוקיי, זה נקודה מאוד טובה, ואני באמת אפרוס פה עוד מהטיפה דרכים שאתה יכול להיות פרילנסר, ויתאימו לכל אחד. עכשיו בוא נתחיל מזה. בהתחלה שהגיע אליי הלקוח הראשון, זה היה מישהו שהייתי ביחידה באופק עוד פעם, מישהו בשם, בחור נחמל בשם מיכאל, שרצה אפליקציה, שעבד עם חבר'ה של אוטסורסינג, עם הסיפור הקלאסי שדי דפקו אותו ולא לא הסתדרו, והוא בא אליי, למפתח ישראלי, ואז התחלתי לעבוד גם עם חבר בשם יובל, מרגלית הגבר, שעבדנו ככה יחד, הוא גם בדיוק עזב סטארט-אפ, ושנינו ככה כמו קבצנים ככה חיפשנו להרוויח כסף בהתחלה. ובעצם הפרויקט הזה בא מאוד טוב בהתחלה. זה היה כמעט בלי שיווק, לרשום סטטוס נטו ופלא אוזן כזה. פרויקט של React Native, עם Firebase, אפליקציה, גם iOS, גם אנדרואיד, יש פה הכל, הכל מעורב, נוטיפיקציה, דאטאבייס, מסג'ינג, ממש משהו מאוד מורכב, אני לא אכנס למה, והרבה טכנולוגיות גם חדשות. אז זה היה סופר מעניין, והיה תקופה של איזה חודש וחצי, שחלק מזה הייתי בתוך הסטארט-אפ עדיין, שיובל ואני באנו, עבדנו ככה, ופשוט נהננו. הרגשנו שוב איך זה, גם אתה מרוויח כסף, וגם אתה 100% מתכנת. זה היה מאוד כיף. אבל אז פתאום, הפרויקט הזה היה לשלושה חודשים, פתאום עוברים איזה חודשיים פלוס, ופתאום אתה מתחיל להרגיש משהו. קודם כל, אתה מקבל מתישהו את הצ'ק הראשון שלך, זה מגניב. צ'ק ראשון שרווחת לבד, לא מזכורת עם זה, זה הרגשה אדירה. אבל אז קורה משהו. אתה פתאום אומר, רגע, מה יקרה אחרי שאני מסיים את הפרויקט? בי הלקוח הבא. אתה קולט שאתה מדבר עם כמה, אבל לא סגרת אף אחד. וכאילו עם זה, והקטע שזה של הסגירה הוא חשוב. אז אתה פתאום חייב להתעסק בזה. אז אתה הולך לפגישות, ופתאום מגיעים אליך אנשים, למזלי עדיין פה לאוזן, ואז אתה אומר, טוב, זה פרויקט שמעניין, פייתון, אבל רגע, אני לא מספיק מכיר פייתון להיכנס אליו, לקחת את הסיכון הזה, בוא ננסה אולי. זה וורדפרס. וואלה, לא מעניין אותי כמתכנת. כאילו, יכול להיות אחלה כסף, אבל אני לא בטוח שזה מעניין אותי. וכאן אתה צריך להחליט מה אתה עושה ומה אתה מתעסק יותר, ואתה מתחיל גם להתברבר. כל פגישה זה יכול להיות שעה, שעתיים, לנסוע אליה, פתאום הלקוח רוצה הצעת מחיר, אז אתה פתאום צריך ללמוד את האפיון שלו. אם האפיון שלו לא מוכן, אני אכנס לזה, כי תשאל אותי על זה שאלות בכיף עמית עוד מעט, ואז פתאום אתה מגיע למצב שעמית אמר, שפתאום מ-100% תכנות, אתה מתחיל לרדת למטה, השאלה היא מתי אתה עוצר את זה, איך, ואיך אתה עוצר את האיזון הזה.
אז עד עכשיו שכנעת אותי בכיוון ההפוך, אז תשכנע אותי למה כן כדאי להיות פרילנסר בכל זאת.
עד עכשיו אתה אומר, הרגשת שזה מפחיד, סבבה. אוקיי, סבבה. קודם כל, שוב, מי שיזם או פרילנסר או עצמאי, זה מישהו שזה בא לו מבפנים. כמו שמישהו אומר שהוא יזם, אז כאילו אין בזה הרבה רציונל. אני חושב שגם פרילנס ברמה כלשהי, הבן אדם זה הוא יזם. אוקיי, יכול להיות שהוא כרגע לא מפתח מוצר, אולי הוא יעשה את זה אגב בהמשך, אבל הוא יזם, הוא גם מתכנת, הוא גם עושה את השיווק, גם את האפיון, גם את זה. הוא רוצה להיות כזה, הוא לא עושה את זה רק כי הוא יכול להיות יותר רווחי, כי הוא שולט על רווחים, כי להגיע למצב הזה זה מאוד קשה. בהתחלה אתה מאוד נהנה מזה, אולי קצת מזוכיזם ברמה מסוימת. עכשיו, בוא נפרוס רגע את הסוגים כדי להרגיע באמת, בוא ניתן את הצד המלאך הטוב של הפרילנס. עכשיו, קודם כל, שאתה... יש כמה סוגים. אפשר להיות פרילנס באמת כמוני, שאני כאילו אומר, אני סוגר הכל. אני כמו, אני לא אוהב להגיד את זה כאילו, אבל אני כמו כזה בית תוכנה קטן שעושה הכל. אתה רוצה CTO on demand שישב אצלך יום יומיים בסטארט-אפ? מגניב, אני אשב אצלך. אתה רוצה אפליקציה? אני אפתח. אתה רוצה בוט? סבבה. אתה רוצה אתר? מגניב. אני אעשה לך, האפיון שלך לא טוב? בוא אני אעזור לך, יש לי ניסיון בזה גם. בוא נעשה את זה. נחקור טכנולוגיות, אני יודע להביא אנשים. אני עושה הכל, אבל יש בזה מחיר שאתה לפעמים פחות מפתח. יש תקופה פתאום של שבוע שאתה כמעט לא נוגע, ותקופה של יותר. סוג השני, שיש אנשים כאלה גם, אגב, חברים טובים, מקצועיים מאוד שעובדים איתי, זה מי שאומר, אני תותח תכנות, אני רוצה לתכנת, עזובתי מהלקוחות, עזובתי מהדברים, לא כולם רוצים את זה. ואז אתה אומר, וואלה, אתה יכול להתחבר למישהו אחר שמפנה אליך, או כאלה, או חבר שכבר משיג את הלקוחות, ואתה עושה את העבודה תוכנה. אז אתה נהנה מכל הבניית פרויקט לבד, הבנת האפיון, הרבה דברים מאוד יזמים, אבל אתה סוג של מוגן מהקטע של לדבר עם הלקוח לשווק, אז באמת אתה מתכנת, באמת, כמעט 100% שלך. אז אפשר גם להיות כזה, ולעבוד עם מישהו אחר, ואז זה מתחלק לכמה אופציות, אפשר להתעמק בכל אחת. אתה יכול להיות פרילנסר שעושה פרויקטים לבד, אתה יכול להיות פרילנסר שעובד יומיים בחברה הזאת, יומיים בחברה האחרת, יום בסטארט-אפ הזה, בסופש מייעץ. אתה לא חייב לעשות פרויקט לבד שהכל עליך ואז יקווה. אתה יכול להיות חלק מחברה כמו שהיית, פשוט בכמה חברות במקביל.
עוד נקודה שאני חושב שהיא מעניינת בפרילנס, שהיא לטובה ולרעה, אז באמת עם היציבות או החוסר יציבות הזה, אז יש את האמרה של ג'ק מה, שאני לא יודע אם שמעתם ברשתות החברתיות.
מי זה ג'ק מה?
ג'ק מה, המייסד של אליבאבא, שהוא אומר, "Profit is better than salaries, because salaries can make you living, but profits can bring you fortune." אז בעצם אין לך את הגבול תיאורטית שיושב אצלך בחברה, ובעצם אם עשית פה משהו מדהים, יש מצב שאתה הולך לעשות מזה מלא כסף. אז כן, מה אתה חושב על זה בשתי מילים?
אז אני אגיד לך, כאילו, אני טיפה, לא עושה לי טוב המשפט הזה, זה חטא של פרילנסרים, אבל קשה לי עם הקטע הזה שהוא מדבר רק על כסף. כאילו, הקטע הזה שהוא משווה את זה רק לסלריז ופרופיט, כי יש כל כך הרבה דברים מסביב שאתה מרוויח ונהנה מהם, אז לדבר כזה שהפרופיט זה מה שטוב, זה קצת, זה כואב לי לשמוע, אצלי, זה אולי שמע רע, ואני, אמרו לי כמה פעמים שזה מפגר שאני עושה את זה, אבל הכסף הוא לא בעדיפות ראשונה, אולי לפעמים גם לא שנייה. עכשיו, ברור שצריך אותו ושזה מינימום לתנאי מחיה ופלוס וכאלה, וטיסה לחול, חופשות סקי של אנשי הייטק נהנתנים, כל מיני דברים כאלה. אבל בעיקרון, הכסף הוא לא מוביל אותי, נכון, אני מבין מאיפה הוא בא, הוא אומר ש... שאתה בחברה, אתה מוביח מזכורת, אתה יכול להתקדם, אבל יש לך איזה גבול, תקרא כלשהי, גם מענקית, אם אתה עובד בגוגל, אמזון, לא יודע איזה חברות אחרות, אבל, וכפרילנסר אתה לא מוגבל, אתה יכול להעלות את השכר השעתי פתאום, שאתה נהיה יותר מקצועי, אתה יכול להגיע לפרויקטים מאוד רווחיים, אתה יכול לעבוד עד 12 בלילה, ולעבוד בסופש, ושלא לך חיים, ולהרוויח טון הכסף, ולעבוד עם עוד אנשים ולהפנות, ולגזור עמלה, יש לך אינסוף, כאילו, גבול. אני מסתכל על המטבע האחר. יש מטבע שהוא נקרא מטבע של מקצועיות, שלמדת איזה שפה חדשה או משהו חדש, שלמדת איך לכתוב עכשיו אולי עוד קוד באופן סורס, שלמדת לכתוב פרויקט מאפס, אפליקציה נגיד בריאקט נייטיב, שקודם לא בנית בסדר גודל כזה. לפעמים אתה מסתכל על פרויקט ואתה אומר, זה המטבע שאני מרוויח ממנו, שלא היה לי את זה בחברה או סוג פרויקט אחר. נגיד אמרת שאני גם מעורב בסטארט-אפ בשם ווימרק, שאני נמצא שם כמה ימים עם אנשים אדירים. אז בעצם, שם זה מטבע שיש לך סטארט-אפ, שכבר יש לו מוצר שהוא בנה, עם כבר כמה רפוזיטוריז, ואנשים מאוד חכמים, ו-8200, ומקומות אחרים, ואתה נכנס לשם, אבל אתה לומד המון מהם. אתה פתאום במקביל גם פרילנס שבונה פרויקטים מעצמך, אבל אתה גם פתאום המתכנת הזה שנכנס, ולאט לאט בונה את עצמו, ונכנס לפרויקט ענק, שאתה צריך ללמוד מהר, והוא בנוי נכון, ואתם עושים אחד לשני סקרי קוד, ואתה רואה קצת איך היזמים הם מתמודדים עם דברים, וה-CTO כרגע שלהם, שהוא באמת CTO, לעומת מה שאמרנו קודם, על איזה משהו כמו 3-4-5 אנשים, ואתה רואה ואתה לומד מזה. יש את הכסף ויש את עוד מטבע השני מזה. אז הגיוון הזה הוא מאוד טוב. הוא לפעמים עלול להלחיץ, אבל אני רואה את זה כמאוד טוב, וזה מטבע שיותר שווה לי לפעמים מכסף.
אז אני אספר על אופציה אחרת שאני התנסיתי בה, וזה להיות יועץ. אז אני אסביר טיפה מה זה יועץ. אז יועץ באמת אתה בדרך כלל מתעסק קצת פחות בקוד ממש, אלא יותר בבחירה של טכנולוגיות, ארכיטקטורות, דברים כאלו. ואני אישית, הידע שלי הספציפי הוא באמת בצ'אטבוטים או בוטים באופן כללי, ובזכות זה כאילו, בגלל שזה נישה כזאת היום, עדיין נישה מאוד ספציפית, אז מחפשים את האנשים שמכירים את זה. ומיצבתי את עצמי גם בצורה כזאת, וזה יועץ נשמע משהו כזה סופר אידיאלי ומדהים.
נשמע פצצה.
כן, נכון. אז אני אתן פה קצת היתרונות, אבל גם את החסרונות. אז תראו, כן, מבחינה כספית לוקחים לשעה יחסית סכום יפה, זה יוצר קשרים, וגם יוצר לך לעבוד עם כל מיני חברות בכל מיני כאילו כיוונים ותחומים. שאני רק אספר רגע שבאמת איך מגיעים אליך לקוחות, אז כמו שכן אמר, זה לפעמים קצת ליצור אתר, אני אישית יש לי קבוצה שנקראת ישראלי בוטס, של בוטים, ויש שם דיונים.
אחלה קבוצה.
תודה. אז גם אתם מוזמנים להצטרף, ובאמת גם לבנות האקספרטיז האישי שלכם, ובאמת להכיר את התחום מהקרביים, תרגישו שיש לכם יתרון אמיתי על באמת כל בן אדם שאתם, כמעט כל בן אדם שאתם יכולים לחשוב עליו. וזה קצת על האיך, ועוד יתרון זה באמת שיש טעימה, שאתה עובד עם כל מיני חברות שונות, על כל מיני פרויקטים שונים, אתה רואה איך זה מתנהל, זה מאוד נחמד. החסרונות זה שבאמת, אם דיברנו על יציבות, ככה CTO, לא כל כך יציב, אבל לפחות אתה עובד על משהו, פרילנסר, אז כן, יש לך את הדרגות השונות פה, כאילו מבחינת יציבות זה משהו שבדרך כלל...
כאילו אפשר, פעם לוקחים אותך ל-10 שעות, פעם ל-20, פעם ל-5.
אי אפשר לסמוך עליו בכלל, כן.
כן, נשמע גם, בקול שלך.
כן, 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 לחלוטין. אם יש לכם הזדמנות בתור שכירים לתת ככה כמה שעות ולנסות להתמקצע ממש במשהו ולבקש בעבודה באמת שזה יהיה בסדר, שתוכלו לעשות קצת עבודות ייעוץ, זה יקפיץ אתכם, וזה גם יקפיץ אתכם ברמה גם ככה עסקית, גם קצת כסף, וגם מבחינה אישית.
הדרך הכי טובה בעצם להגיע למשהו זה, הרבה פעמים אנחנו חולמים. אתם בטח יש לכם אנשים בעבודה שאתם רוצים לגג לעשן, שאתם הולכים למרפסת, ארוחת צהריים, יש שיחות על כל מיני דברים. מדברים על כל מיני חלומות, רואים כתבה, בונה, הוא הציע לי לעבוד אצלו בסטארט-אפ, והוא הציע לי ככה וזה ככה. עכשיו, אפשר לחלום, וזה אחלה וזה נחמד, כולנו עושים את זה. אבל לפעמים, יש לכם משהו פרקטי שאתם יכולים לעשות מזה, מהרעיון, היוזמה שעכשיו חשבתם עליה. אל תחכו שיהיה אותו בעיתון עוד כמה שנים, ותקחו עליה קרדיט סתם ככה שעוד 100 חשבו על זה גם. אתם רוצים להתמקצע בטכנולוגיה מסוימת עכשיו, או לנסות? תנסו. תפסיקו להשתעשע ברעיון. בואו תראו לעצמכם שאתם באמת יכולים. תחפשו את הבן אדם, תגידו לעצמכם, תוך שבועיים אני מוצא לקוח. לא הצלחתם? וואלה, כנראה המציאות והדמיון אצלכם רחוקים קצת, ותבינו למה. אתם יכולים לתקן את זה, יש לכם את היכולת. אתם רוצים להקים איזו יוזמה, אז יאללה, תבנו בסופה, שמחבר, תקריבו קצת יותר. תישארו אחרי העבודה ותשבו על משהו.
אוקיי, אני רק אזכיר במילה עוד ככה, שתי אופציות נחמדות ככה מבחינת הקריירה, אבל לא ניכנס אליהם יותר מדי, זה נווד דיגיטלי, יש היום איזה טרנד כזה באמת לא קטן של אנשים שמטיילים ככה בעולם, לפעמים אפילו עם המשפחה שלהם והכל, ועושים בעצם את העבודה, לפעמים עובדים במקום, אבל גם בדרך כלל יותר הם פרילנסרים, ועושים איזושהי עבודה, והכיף זה שאתם מטיילים, ויושבים באיזה בית קפה בבודפשט, ויושבים באיזה, לא יודע מה, איפשהו בהודו, על איזה, ליד איזה אשרם, אם יש שם וי-פיי, ועושים את זה, וזה מגניב.
תיארת את זה קצת כמו גן עדן.
כן.
אמנם לא הייתי דיגיטל נומד, יצא לי כאילו לדבר עם כמה, ובהחלט זה תחום שמתפתח, אבל אם פרילנס קשה להשיג לקוחות שאתה עוד פוגש אותם פה, שם אתה מטייל, אתה צריך להשיג לקוחות בזמן שאתה לא תמיד נפגש איתם פיזית, בדרך כלל זה לא מהמקום שאתה נמצא, אז אתה יושב בבית קפה, אבל פתאום לקוח צריך משהו, אז אתה לא כל הזמן מטייל. אני חושב שהעולם הולך מאוד לקטע של, עזבו רגע רק פרילנסרים, human on demand. עכשיו נגיד 30% מארצות הברית, וזה עולה, הם פרילנסרים. בישראל גם יש אחוז די גבוה, אני לא יודע כמה, וזה ממש מגמה מטורפת שגודלת בעולם של עצמאות. זה כנראה בא מתוך דור ה-Y, זה, דגשמה עצמית וכל הסיפור הזה שיש לנו בראש. פומו. עכשיו, הקטע הזה של Human on Demand, אני חושב שחברה שעכשיו מעסיקה מישהו לחמישה ימים, משרה מלאה, בואו לא נשקר, יש המון אבטלה סמויה. חברה מעסיקה אנשים גם כבאפר. אוקיי, כי היא יודעת, יודעת שכאילו אולי יצטרכו חלק וכאלה, אפילו לשלושה ימים, ארבעה ימים, אבל היא לוקחת חמישה כדי שהבן אדם הזה יהיה והיא צריכה אותו. אני חושב שלאט לאט העולם יתייעל וילך לזה שחברה יותר קל לה להסיק מישהו אחד ליומיים, מישהו לשלושה, מישהו ליום, ויצא שאנשים לאט לאט עם השנים עובדים בכמה חברות במקביל, וזה בסדר, ומרוויחים, ויש לזה כיסוי ומסגרת, ואני דווקא אוהב את המגמה הזאת, ואני אגב קורא עליה הרבה, זה ממש מעניין.
אז כן, יאללה, בוא נסכם את הפרק שלנו.
מצוין. אנשים אוהבים את הסיכום, כך אומרים.
כן. אז דיברנו על מוטיבציות שונות, על יתרונות וחסרונות של כל שלב, ואני רוצה שנסכם ככה טיפים אחרונים לאנשים שחושבים. אז אני חושב שהטיפ הראשון שלנו זה סוג של go for it. תנסו, אם יש משהו כזה, יש לכם הזדמנות, אם זה שנה, חצי שנה מהחיים, מקסימום הפסדתם, הכל יהיה בסדר. שווה לנסות. יש לך עוד איזה טיפ שקשור לזה?
זהו, ולגבי הגו פור איט, אגב, זה עוד יותר קל שאתם כבר מרוויחים משכורת. אתם שנה, שנתיים, שלוש בחברה, אתם בטוחים שם מאוד מאוד מאוד. זה ההזדמנות דווקא שאתם בטוחים לנסות דברים קצת לא בטוחים. להפר את האיזון. לעשות אולי סייד פרוג'קט, כי אתם רוצים ללמוד עכשיו איזה שפה חדשה או טכנולוגיה, או להתחזק מאוד במשהו. תנסו לחפש לקוח, אולי איזה חבר או בן משפחה או מישהו מהחברים. אגב, טיפ הכי טוב להשגת לקוחות, לא אמרתי זה, אבל היה לי קטע שפשוט הכנתי שאלות שרציתי להפור לפרילנסר, וראיינתי 10 אנשים שונים לגמרי שהם פרילנסרים כבר כמה שנים, ודיברתי איתם 40 דקות והקלטתי את זה, ולמדתי המון המון דברים על התהליכי המחשבה שלהם, סוג של הריברס אנג'ינירינג שדיברנו. אחד הדברים זה שאתם משיגים לקוחות קודם כל הכי קל וטוב מהמעגל הקרוב. תתחילו להגיד לחברים, משפחה, עניינים, פייסבוק, זה כנראה יגיע, רוב הסיכויים, זה לא 100% כמובן. אז go for it, תלכו על זה, תנסו, side projects, עניינים, תעבדו עם לקוח, אל תתפטרו ישר. כנה לזמות. לפעמים צריך להתפטר ישר, הרבה אומרים את זה, לא תמיד זה חובה. תתחילו, תבנו את המוצר לאט לאט. אני מכיר הרבה אנשים שעובדים בחברה ויש להם סטארט-אפ, חלק מסתירים את זה, חלק לא. תעשו את זה לאט לאט ובטוח, בצורה שנוחה לכם. שאתם מרגישים שאתם מוכנים להתפטר, כנראה אתם מאמינים בזה מספיק. התנתקתם מהמחשבה הקודמת ותמשיכו הלאה. דבר שני, תנסו לעבוד כמה שיותר עם אנשים, שותפים, להכיר, ללמוד. אל תחשבו לעולם שעכשיו אתם מספיק חזקים כדי ללמוד ולהסתדר לבד. זה מחשבה טיפה מסוכנת. אלא אם כן, אתם פשוט אוהבים לעבוד לבד, באמת הם ככה זורמים עם זה. ודבר אחרון, מה שמאוד אני אוהב לעשות, אני אוהב תמיד ללכת למקום שאני מרגיש שאני נכנס לנעליים גדולות, שאני יכול לגדול בהם. מקום שאני נכנס ואני קצת נבעל, קצת חושש וקצת מבונה, אני לא יודע, אני את הכלים. שם אני אומר, בוא נה, אני רוצה עכשיו להיות שם. אותי זה יותר מדליק אישית. לא יודע מה איתכם, אבל אם תנסו דבר כזה ותיכנסו לנעליים גדולות, אתם תראו איך אין לכם ברירה עכשיו להיות יותר טובים. אתם תהיו חייבים להיות מקצועיים. אז לפעמים שימו לעצמכם יעד שהרבה יותר קשה לכם להגיע אליו. תגיעו למקום שהרבה יותר גדול עליכם בכמה מידות. שם תגדלו. זה יקדם אתכם פי כמה יותר מהר.
כן, וכמובן, כאילו, אני מקווה שתוך כדי הפרק חשבתם עם עצמכם בעצם מה מתאים לכם, שמעתם קצת ותשמעו אולי גם קצת מחברים מה נכון לכם, וזהו, כן, קפצו על זה. יאללה, אז תודה רבה, ונתראה בפרק הבא.
תודה רבה, נתראה, ועכשיו לפינה המגניבה של וויקס.
שלום, ברוכים הבאים לפינה הקבועה של וויקס אנג'ינירינג, המנוע האנשים מאחורי וויקס, פלטפורמת בניית האתרים המוכרת והפופולרית. אם ניסיתם לבנות אתר בוויקס, ראיתם עד כמה התוצאה היא פשוטה ויפיפייה, זה נובע מהמורכבות ההנדסית העמוקה מאחורי הקלעים, כמו שאני אומר, בכל פינה שלנו, ואנחנו מציגים בפינות האלה זוויות שונות ותובנות שונות מתוך עולם הפיתוח האינטנסיבי של וויקס אנג'ינירינג. אנחנו מדברים על תרבות של פיתוח, על האנשים, על מוצרים השונים, ויחד אנחנו לומדים את הלקחים והשיעורים שהאנשים של וויקס אנג'ינירינג כבר פיצחו, והיום אני מארח את רן גרינברג מקבוצת המובייל בוויקס. אהלן רן.
היי, אני רן, גר בתל אביב, בוגר הנדסת תוכנה באוניברסיטת בן גוריון. בעבר הייתי מפתח iOS, נייטיב iOS, הוצאתי 6 אפליקציות לאפסטור, והיום אני מפתח מובייל בשלוש שנים האחרונות בוויקס.
יש איזה אפליקציה מתוך האפליקציות שפיתחת שאנחנו נכיר באיזושהי צורה?
האמת שכן. יש את המידברן, שהיה ביוני האחרון, אז הוצאנו אפליקציה על המידברן. היא זכתה במהלך האירוע לבערך שליש מהמשתמשים השתמשו באפליקציה, משהו כמו איזה 4,000 הורדות ב-iOS ובאנדרואיד.
מגניב להלאה. טוב, אם אתם הייתם במידברן, עכשיו אתם יודעים למי אתם צריכים להגיד תודה. את וויקס, רוב המאזינים שלנו שמכירים את וויקס, מכירים אותה כפלטפורמה לווב, זאת אומרת, פלטפורמת בניית אתרים בווב. איזה פעילויות יש לכם בעולם המובייל?
נכון, וויקס ידועה באמת כפלטפורמה לבניית אתרים. וויקס מתייחסת ליוזרים שלה כבעלי עסק. והמטרה של וויקס היא לעזור להם לנהל את העסק שלהם. חלק מהרצונות שלך לנהל את העסק, זה כמובן שיהיה לך אתר, ולנהל את האתר הזה, לדוגמה, להשתמש ביוזרים שנמצאים עכשיו אונליין באתר שלך. וויקס מתעסקת עם עסקים קטנים ובינוניים. כל יוזר שמגיע לאתר הוא מאוד מאוד חשוב. אתה לא תרצה לפספס אותו. לדוגמה, הוא שולח שאלה או הוא שולח הודעה לבעל האתר. את זה אתה יכול לקבל במובייל, משתמשים ביכולות של המובייל, שזה באמצעות הפוש נוטיפיקיישן, אתה יכול לקבל, משתמשים בעובדה שהמובייל נמצא עליך כל הזמן, ואתה זמין כל הזמן ויכול להשתמש בזה.
אז אנחנו מבינים את הצורך בפעילות מובייל. עכשיו יש לכם אפליקציית iOS, נכון? יש אפליקציית אנדרואיד. אתם צריכים להחזיק עכשיו שני קוד בייסס שונים של שתי האפליקציות האלה?
אנחנו לא מתחזקים שני קוד בייס. אנחנו משתמשים בפלטפורמה שנקראת React Native. זה פריימוורק שפייסבוק פיתחה לפני בערך 3 שנים, שמאפשר לכתוב אפליקציות בג'אבסקריפט.
זאת אומרת, בשביל לסדר ככה את התמונה למאזינים שהם יותר מעולם הבקאנד ופחות חשופים לעולם של הפרונט-אנד, אם אני עכשיו מפתח אפליקציה ב-React Native, אז יש לי קוד בייס אחד, שאחר כך עובר איזושהי קומפילציה לקוד שהוא כמו נייטיב בפלטפורמות השונות? זו הכוונה?
פחות קומפילציה, אלא יותר המרה בזמן אמת לרכיבי UI נייטיבים. כל הביזנס לוג'יק בעצם מתבצע בצד של הג'אבסקריפט, ורץ בעולם הג'אבסקריפט, הוא לא עובר לנייטיב. כל ה-UI בעצם עובר לנייטיב. הקהילה סביב רק נייטיב היא מאוד מאוד חזקה. רק לסבר את האוזן, הכוכבים שיש בגיטאב עבר את ג'ייקווירי כבר מזמן, כבר בערך לפני שנה, שזה דבר ש... מראה שהקהילה מאחורי רק נייטיב היא מאוד מאוד חזקה.
אז איזה דוגמה אפשר להביא לדברים שאתם מפתחים בוויקס על גבי ריאקט נייטיב?
אוקיי, מעבר לעובדה שהאפליקציה שלנו, שזה בעצם האפליקציה של וויקס, כתובה מ-day one בריאקט נייטיב, יש לנו הרבה מאוד ספריות שאנחנו תורמים לקהילה, שאנחנו משתמשים בהם משימוש פנימי, וחלק או את הבסיס לספריות האלה אנחנו מוציאים החוצה. לדוגמה, יש לנו את כל ספריית ה-UI. ספריית ה-UI שלנו היא בעצם קיצורי דרך לשימושי UI נפוצים. לדוגמה, כפתור עם פינות עגולות, רשימות, תיבות טקסט, בעיצובים ידועים ונפוצים.
אני רוצה לחפור קצת יותר לעומק בצורך של הספרייה הזו. אם עכשיו אני משתמש ב-React Native ולא הספרייה הזו, ואני רוצה ספציפית את הכפתור שבעצם הספרייה הזאת מאפשרת לי, מה האלטרנטיבה שלי עכשיו? איך אני יוצר כפתור כזה ללא הספרייה של UI Lib?
אוקיי, אז הספרייה הזאת היא בעצם קיצורי דרך. היא בעצם, בוא ניקח לדוגמה של כפתור, אז כמובן שרק נייטיב גם כן מציעה כפתור, אבל אם תרצה לעשות את הפינות עגולות, אז יכול לקחת לך גם 12 שורות קוד. בעצם הספרה הזאת באה לעשות קיצור דרך לבעיות נפוצות. אם זה הכפתור, אז שהכפתור יהיה, אם נגיד יש ניגודיות בין הצפיים, הטקסט הוא בצבע שחור, והרקע הוא בצבע גם כן שחור, אז ספרה תדע לעשות את הניגודיות הזאת. לדוגמה, תיבת טקסט, לפעמים רוצים שיהיה, אם הערך המוזן הוא נדרש להכניס כתובת מייל, והכנסנו מספרים 1, 2, 3. זה לא בפורמט הנכון. הספרייה כבר יודעת לעשות ולידציה לדברים האלה. זאת אומרת, תיבת טקסט כבר היא משוכללת ויודעת גם לעשות ולידציה וגם להגיד ליוזר, להראות בעצם ליוזר בצורה של נגיד טקסט אדום, שזה לא האינפוט שהוא מצפה.
חוסך למפתח אי אלו עכשיו מאמצים להתחיל לעשות קסטומיזציה של כל מיני שדות ואלמנטים של UI.
בדיוק.
מגניב, אם אני עכשיו בתור מפתח, זה נשמע לי מעניין, אני רוצה להתחיל לעבוד עם הספרייה הזו, קודם כל איפה אני מוצא אותה?
כמובן שבגיטאב.
איך נקראת עוד פעם?
React Native UI Lib. זה NPM מודול, כמו שכל React Native עובדת, בעצם מבצעים NPM install add את React Native UI Lib, והיא נמצאת בנוד מודול שלך, ואתה יכול פשוט לייבא אותה, במקום לייבא כפתור או בטן מ-React Native, פשוט מביאים אותו מ-React Native UI Lib.
אז תגיד, רני, אם אני עכשיו רוצה להתקבל לעבוד בוויקס לצורך העניין אצלכם, בקבוצת המובייל, אני עכשיו צריך לדעת React Native?
כמו שהזכרת מקודם, React Native הוא פרויקט מאוד צעיר, טכנולוגיה מאוד מאוד צעירה. זה לא כמו iOS או Android שהם בין 12 שנה או 10 שנים. אנחנו לא מחפשים אנשים שיודעים React Native, כמובן שאם בן אדם יודע React Native, זה בונוס מאוד גדול, אבל אנחנו... זה לא המחסום העיקרי, זה לא מסננת...
זה לא must, כאילו.
בדיוק. זה לא must למפתח חדש שמגיע. אנחנו מחפשים בן אדם עם ניסיון ב-iOS, Android או Web. עכשיו, או Web זה דבר שבעצם React Native הביאה אלינו. זאת אומרת, בעבר מפתח מובייל ומפתח Web היו שני עולמות שונים. היום אנחנו מחפשים iOS, Android או Web. ואת כל ההכשרה בעצם אנחנו מבצעים לו in-house.
In-house. מגניב, רן, תודה רבה, זה היה מרתק. ניפגש בפרקים הבאים של הפינה שלנו לעוד שיחות מעניינות על עולם הפיתוח של Wix Engineering עם מפתחים נוספים, ואתם מוזמנים לפגוש את רן ולשאול אותו שאלות בטוויטר. ההנדל שלך, רן, זה את gran33, נכון? gran33.
נכון.
אוקיי. ויש עוד פרויקטים אופן סורס מעניינים של Wix, שחלקם כבר סקרנו בפינות הקודמות, כמו Detox ו-UI Lib שדיברנו בפרק הזה. אם אתם רוצים לקחת חלק בקהילה של Wix Engineering, להצטרף לאירועים ולמיטאפים, אתם מוזמנים להצטרף לקבוצת המיטאפ של Wix Engineering ב-meetup.com, או בקרו באתר של Wix Engineering, wix.engineering. תודה רבה לרן גרינברג. תודה רבה לכם שהאזנתם, להתראות.
לפודקאסטים נוספים ולהצטרפות לרשימת התפוצה של התוכנית, בקרו באתר הבית של רשת עושים היסטוריה, בכתובת ranlevi.com. או הורידו את אפליקציית רשת עושים היסטוריה שבחנות האפליקציות של אנדרואיד.